רציתי להתחיל את השיחה היום ולהגיד תודה. להגיד תודה לכולכן על מה שאתן נותנות לי ונותנים לי, מלמדות אותי ומלמדים אותי. יש משהו כל כך, שמרגיש כל כך מזוכח בעבודה שלנו ביחד. שכל כך הרבה רגעים אני שומעת, מקשיבה, רואה ומרגישה את את ההשתנות בפנים קורית רק רק מזה. אז בבודהיזם אומרים סדו, שזה מין, אפשר לתרגם את זה כאמירה נכונה. ובעוד הוא נוגעים ברגליים, לתת את התחושה הזאת של הוקרת תודה. אז איכשהו היה לי ברור שהשיחה היום תתחיל מאיפה שהיא הסתיימה לפני יומיים, מהשאלות שנשאלו בסוף ושהמשיכו להדהד בי. וחשוב לי להגיד שהתשובות שעלו הן רחוקות מלהיות תשובות מוחלטות. זה רק הרהורים שעלו מתוך החוויה שלי, מתוך הניסיון שלי, מתוך זווית הראייה שיש לי כרגע, שממשיכה להשתנות. מי ש... אני רואה ככה כמה צברים שחווה לי, מי שרוצה לראות אותי ולא רואה, תרגישו חופשי לזוז ולמצוא מקום, ואם אתם לא רוצים לראות אותי, זה בסדר גמור. אפשר לעצום עיניים. אז באמת הדגש שככה היעורים שלי, הרפלקשן שלי, מהמקומות שאני נמצאת בהם עכשיו, מה שיכול להשתנות. אז היו שתי שאלות שנשארו איתי ורציתי להתייחס אליהן עוד. השאלה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה הייתה שאלה על על הגדרות. על האם יש, האם אף פעם אין צורך בגדר? האם אף פעם אין שימוש בגדר? האם אף פעם אין שימוש בכעס? וזה ככה העלה את השאלה של באמת מה זו גדר ומה זה כעס קודם כל. אז אם אנחנו משתמשים, אם ניקח את הדוגמה של כעס קודם כל, רק נדבר על הכעס כגדר, אז מה זה כעס? האם יש רק סוג אחד? ואפילו כשאנחנו מסתכלים על השפה שהיא צרה, אז יש זעם ויש כעס ויש תרעומת ויש תסכול, שגם מרגיש הרבה פעמים כמו סוג של כעס, ויש בטח עוד כמה מילים שאני לא זוכרת. ולכל מילה כזאת גם יש טווח שלם של תחושות. אז אנחנו בעצם מרגיש לא נכון להכניס את כולם לאותה משבצת, לאותה תבנית. והדיוק הוא מאוד חשוב. אז קודם כל, להסתכל על מה התחושה הזאת, איך היא נראית בתוכי, מה היא, באופן יותר מדויק. ומהשאלות האלה עלו עוד שאלות. גם משיחות עם חלק מכם. שהיו. למשל, האם יש כעס בלי שנאה? האם יכול להיות כעס בלי שנאה? זה חשוב, זה הבדל מאוד מאוד חשוב. האם יש ביקורת בלי שיפוטיות? כל ההבדלים האלה מאוד מאוד חשובים. אז כשאני חווה רגש חזק, זה מקום שבאמת קורה לי להסתכל בצורה שקשה להתענם ממנה. וזה אחד הדברים המאוד חיוביים ומאוד שימושיים. אוקיי, זוהר עכשיו, תסתכלי, את כועסת, אז מה זה? איך זה מרגיש בגוף? ואנחנו יכולות קצת לשחק עם זה עכשיו גם, אם אנחנו זוכרות סיטואציה שכעסנו. איך זה מרגיש בגוף? זה חם? זה מקובץ? לי יש, שאני ממש כועסת, יש לי רעד כזה? אז, אוקיי, זה מעניין. ואיך זה מרגיש בלב? סגור? מקובץ? ואיך זה מרגיש במיינד? זה גם שאלה מאוד מאוד רלוונטית. מה קורה פה? יש אירפול? יש חוסר שליטה? מה קורה שם? כל הבדיקות האלה שוות, כי הן נותנות לנו איזושהי אינדיקציה של איפה אני נמצאת, ואיך הרגש הזה משפיע עליי, על יכולת התגובה שלי ועל איך אני אגיב. זה שאלה הבאה, זאת אומרת, איך אני פועלת כשאני כועסת? איך אני פועלת? מה אני עושה? באיזה דרכים אני פועלת? ומה התוצאות? מה התוצאות? וזו שאלה שאנחנו יכולות גם לשאול את עצמנו הרבה פעמים לפני הפעולה. לפעמים זה מאוד ברור. מה התוצאות? האם הפעולה הזאת מתוך המקום הזה תביא לסבל או לפתרון? או גם וגם. הרבה פעמים הכעס, בעיקר במדינה שלנו, גם בהודו דרך אגב, עוזר להביא לפתרון, לתוצאה שאני מחפשת. ובו זמנית גם גורם סבל. אז לא רק לשאול מה התוצאה, אלא גם איך, ומה עוד נלווה אליה. וכשככה לקחתי זמן לחשוב, להרר, להרגיש, אז רציתי להביא דוגמה מהניסיון שלי, והדרך הכי יעילה שאני מוצאת לחלוק דברים. ונזכרתי באיזו התרחשות שקרתה לי לפני כמה שנים, בזמן מסיק זיתים. הייתי עם קבוצה של רבנים שומרי משפט, וביקשו ממני ללכת למסוק עם חקלאים, ליד מאחז שהוקם כמה ימים לפני זה. זה הכל היה מאוד טרי, מאוד חם. פשוט כמה נערי גבעות שעברו גבעה. ומשפחות פלסטיניות שעד לפני יומיים לא הייתה להם שום בעיה למסוק את הזיתים, ופתאום הם לא יודעים מה קורה. אז היינו שם, ואני אספר את כל התהליך כי הוא מעניין. הייתה באמת הרגשה כזאת של משהו חדש, ושאף אחד לא יודע מה כללי המשחק, כולל הנערי גבעות, כולל החיילים שהיו שם, כולל המשטרה שהייתה שם, כולם היו שם, כל השחקנים היו בשדה המשחק, אבל אף אחד לא לגמרי ידע מה הכללים ולא ידע מה עושים. ועיתונאים, ופעילי זכויות אדם, כולם היו שם. אז הגענו, ובהתחלה היה כזה, אוקיי, אז החקלאים כאן, המאחז המקורי, שהוא גם מאחז, לא חוקי, הוא כאן, והמאחז החדש הוא כאן, ואנחנו כאן, והחיילים מסתובבים פה בפטרולים, נראים מאוד מבולבלים, והמשטרה תבוא אם צריך. והתחלנו למסוק, כי לזה באנו, ועבדנו עם משפחה מאוד נחמדה, ואז הגיעו כמה עיתונאים מרמלה, והתחילו לראיין אותנו, והיה שם ראיון ודיבור, ופתאום מישהו אומר, אוי, החיילים רצים. אז כולם רצו לראות לאן החיילים רצים, החיילים רצו בגלל שכמה מהנערים רצו במורד הגבעה. אז הגענו למשפחה שהנערי הגבעות רצו לעברה, והנערים כבר רצו חזרה משם, חזרה למאחז, והם פשוט לקחו איזה סק של המלזיתים ושפכו. אוקיי, אז נשמנו והרגענו והתפצלנו, אמרנו אוקיי, בואו נתפצל, נעבוד חלק ממשפחה הזאת, חלק ממשפחה הזאת, הכל חזר להיות רגוע ופסטורלי. ואחרי עוד איזה חצי שעה, פתאום ראינו אוטובוס עוצר על הכביש, ויצאה קבוצה של 30 או 40 אקטיביסטים מצרפת, שבאו להביע סולידריות עם הפלסטינאים. אז מיד הכל מתחמם שוב. כן, יש תחושה כזאת של אוקיי, משהו עומד לקרות. אז נשמנו והלכנו לפגוש אותה ואמרנו להם, אתם יודעים הכי טוב שתתפצלו לקבוצות הכי קטנות, יהיו עם הכי הרבה חקלאים, וכולם יהיה להם גיבוי. אז הם באמת חשבו שזה גם רעיון טוב, התפצלו והמתח ירד. עוברת עוד חצי שעה ופתאום מגיע איזה טנדר מלא שבאב, חבר'ה צעירים מהכפר הפלסטיני ששמעו שיש אקשן ובאו לראות מה קורה. נשמנו ואמרנו להם, חבר'ה בואו למסוק, בואו נעבוד יחד, כאילו נהיה טוב ואם צריך עזרה נעזור, אבל בואו בינתיים נעזור להם למסוק את הזיתים אם אנחנו כבר כאן. והם גם היו מאוד, כולם שיתפו פעולה מאוד יפה, היו מאוד נחמדים ומסקנו ביחד והיה סבבה. וככה זה המשיך, כי באיזשהו רב ראינו מתנחלים זזים וקראו למשטרה, וכל פעם זה היה כזה עלייה ירידה, עלייה ירידה, והכל היה בסדר. ולקראת סוף היום, שכבר היינו מוכנים לעזוב, אבל לא ממש, התקשר אליי נהג של האוטובוס של רבנים, מי שפעם יצא עם הרבנים לזכויות אדם למסיק, מכיר את אבו רמי עם דמות מיתולוגית. התקשר אליי ואמר לי, תשמעי זוהר, החבר'ה פה מציקים לי, בואו נזוז. אוקיי, אז התארגנו והלכנו והגענו לאוטובוס והוא היה שם, ישב ליד האוטובוס שלו והיו שם שלושה או ארבעה מאותם נערי גבעות שפשוט התווכחו איתו, קיללו אותו וכו' וכו'. אז אני ועוד מישהו שהיה איתי, התחלנו לדבר איתם. ולנסות לפתח איזשהו דיאלוג. אז אנחנו אמרנו ככה, והם אמרו ככה, ואנחנו אמרו ככה, והם אמרו ככה, ובאיזשהו שלב הרגשתי שעכשיו הגעתי לסף, ואני לא יכולה להישאר שם יותר עם הנשימות. אז יש לי פה בחירה, כי הכעס, או זה אפילו לא כעס, משהו מתחיל ש... ובאותו רגע אחד מהם אמר משהו כמו, תקחי את החברה הערבי המלוכלך שלך מכאן, או משהו כזה. אז אמרתי לו, אוקיי, עד כאן. והלכנו, עזבנו. אז אפשר להגיד שבניתוק הזה יש סוג של גדר. אני אומרת, אוקיי, עד כאן, אני לא יכולה, יש לי כאן בחירה. אני לא יכולה להישאר כאן בסיטואציה הזאת כמו שהייתי רוצה. אז אני צריכה לעשות משהו. בסיטואציה הזאת הייתה לי את האופציה לעלות על האוטובוס ולנסוע. גם אפילו במילה הייתה התוכנית, לא שיניתי את התוכנית שלי, שזה בטח היה לי יותר קשה, אני די יקית בדברים האלה. אז הייתה לי את האופציה, ואני חשבתי שהרהרתי בסיפור הזה לפני השיחה היום, אז תהיתי מה היה קורה אם לא הייתה לי את האופציה הזאת. זה מעניין. אז אפשר להגיד שיש כאן סוג של גדר. אני בוחרת להתנתק. אני בוחרת לקחת צעד אחורה, אני בוחרת לסובב את הגב, אני בוחרת לחזור הביתה. אז מה זה אומר? קודם כל, זה היה לי ברור באותו רגע שזה הצעד הכי נכון בשבילי. ולפעמים זו סיבה לשים גדר. אני צריכה להגן על עצמי, אני צריכה להגן על משהו, על מישהו, ואני שמה גדר. לפעמים זה פשוט משהו שקורה, רוב הזמן. לא משהו שיש לי שליטה עליו. זה קורה, עכשיו, יש גדר, יש ניתוק. אבל זה לא חד-ממדי. זה לא חד-ממדי, כי יכול להיות שעל ידי הניתוק אני מאפשרת לחיבור להמשיך. כי כשהתנתקתי באותו רגע, אני עדיין זוכרת, אני יכולה לתאר לכם את תחושות הגוף, הלב והמיינד. אז הגוף רעד, והיה חם, מאוד דומה לכעס. הלב הרגיש הרבה כאב. אבל הוא לא היה סגור, והמיינד היה צלול. לא היה שם ערפול. זה היה על הגבול, אבל הייתה שם בהירות. ויכולתי לנסוע משם עם מרחב לראות את עצמי ולראות גם את האנושיות של האחר, אפילו שזה אחר שקשה לי להבין. ולראות את ה... להשאיר מקום לשאיפה שלי לראות את האנושי בכל אחד, ולשאוף להבין כל אדם וכל סיטואציה. כל אדם וכל סיטואציה. וגם ברור לי שזה לא סוף הדרך. זאת אומרת שאני לא שואפת לעצור כאן איפה שאני נמצאת. זו לא השאיפה שלי. ואני יודעת בתוכי שיש אפשרות להיות בת אנוש עם יכולת גם להיות בלי גדרות. זה אפשרי. זה רחוק ממני מאוד, אבל זה אפשרי. ועוד דבר שמאוד חשוב לי להגיד על הסיטואציה הזאת, כשאני נמצאת בחיבור הזה, כשיש לי את המספיק צלילות, וכשאני חושבת על מה היה קורה אם לא היה לי שם אוטובוס שהייתי יכולה להיכנס אליו ולהתנתק פיזית. And I would have lost it. הייתי בוכה או הייתי צועקת, I would have lost it. הייתי מאבדת שליטה, הייתי מאבדת צלילות, הייתי מאבדת בהירות. גם בתוך האובדן הזה, אני לא חייבת ללכת לאיבוד. יש לי עדיין את האפשרות כל הזמן להיות עם איזשהו חיבור של חמלה, גם כלפי עצמי קודם כל במקום הזה, וגם כלפי מי שניסיתי. זה אף פעם לא הולך לאיבוד. הפוטנציאל הזה, אפילו כשאני מרגישה הכי רחוקה מזה, אבל הפוטנציאל קיים בתוכי, בתוכנו. ויש משהו דווקא במקומות האלה שמחזק את המחויבות שלי לדרך הזאת. זה מאוד מעניין. דווקא במקומות שאני בקצה, שאני פוגשת את הגבולות שלי, לא גבולות שמישהו שם או שאני יוצרת, הם שם. שמחזק את המחויבות שלי, שמחזק את הנכונות שלי. להמשיך ולעבוד, להמשיך ולהיות שם. עבודה זה מילה קצת יותר מדי אקטיבית. זה מוביל אותי לשאלה השנייה, שאסי שאל על מה עוזר לא להיסגר במקומות האלה, מה עוזר במפגשים האלה, שכל כך כואבים וכל כך מקפיצים וכל כך דוחפים, לפעמים זה מרגיש ככה, דוחפים אותי ככה עם הפנים בתוך הגדר, רואים את הסימנים, דוחפים אותי לשם. מה עוזר להישאר? מה עוזר לא להיסגר את השאלה? ולפעמים זה מרגיש, פשוט מה עוזר להישאר שם בעצם? לא להיעלם פנימה, אלא להישאר עם איזושהי נוכחות. אז גם עם זה ככה ישבתי והרהרתי ועלו לי כל מיני דברים. אני מקווה שהם ידברו אליכם. אז כי חשבתי שחזרתי לסיטואציה הזאת במחסום וחשבתי על החוסר עניין שדיברתי עליו אצל החיילות. אז אני זוכרת שגם באותו רגע היה לי ברור שהחוסר עניין, אולי אפילו אמרתי את זה בפעם הקודמת, החוסר עניין שלה קיים גם בי. גם לי, גם אני יש הרבה סיטואציות שלא מעניין אותי. זה משהו שקיים גם בי. וכשאני מוכנה לראות את זה, כשאני רוצה, מעוניינת, תוכל לראות במישהו אחר את מה שנמצא בי ונסתר בי רוב הזמן. זה משנה את הסיטואציה, זה משנה את הדינמיקה. אז עצם ההכרה בתנועה הזאת שקיימת בשתינו עוזרת לי להישאר פתוחה, וגם משקפת לי משהו שהוא בתוכי שאני רוצה לדעת עליו. חלק מהזמן אני רוצה. לפחות. דבר השני שעוזר, זה ההבנה שיש תמונה מאוד רחבה שנמצאת מאחורי התמונה שאני רואה. יש כל כך הרבה תנאים שיוצרים את אותה התרחשות שאני עכשיו חלק ממנה. כל כך הרבה תנאים. ומה שאני רואה, מה שאני חווה, זה ממש קצה הסיכה, זה כלום בתוך כל הדברים האלה. וזה כולל את המתנות שאני קיבלתי בחיים שלי, שאני מודעת אליהן, שעוזרות לי. והמתנות שאני קיבלתי בחיים שאני לא מודעת אליהם, שעוזרות לי, והמכות שאני קיבלתי בחיים, שחלקן זה מתנות בין in disguise, בתחפושת. וזה כולל המון תנאים שאני פשוט, אין לי מושג עליהם בכלל. אז המודעות הזאת שמופנמת, לאורך השנים, לאורך התרגול, לאורך ההפנמה של הדברים האלה בפנים, היא איכשהו קיימת בתור איזה מוזיקת רקע כזאת. שגם כשאני הכי לכודה והכי מאמינה, יש איזה חלק שיודע. שזאת לא כל התמונה. זו לא המציאות. וגם הדרך שאני אגיב הופכת להיות עוד תנאי במכלול הזה. ויהיו לה השפעות גם על הסיטואציה הספציפית הזאת ועל אין ספור התרחשויות בעולם. אני לא יודע עליהן, אבל יש לי כאן איזושהי השתתפות בתהליך. הדבר השלישי שעלה לי זה ההכרה והמטרה שלי כאן. ובסיטואציה הספציפית הזאת, אם אני שוב מדברת על המפגש במחסום, יש מטרה לטווח קצר, שהיא להביא ילדה לבית חולים, ולעשות את זה בצורה המהירה והפשוטה והקלה ביותר. ויש מטרה לטווח ארוך, שהיא לטפל בבעיה משורשיה. לטפל, להתייחס, לרפא את מה שיצר את הסיטואציה הזאת. מהשורשים. מהשורשים. שזה לא רק פוליטיקה, זה לא רק חברה, וזה לא רק יחסי לאום. זה משהו שנמצא במהות של העולם ושל הקיום האנושי, של הדרך שאנחנו חיים ביחד. הגורמים שיוצרים משהו כמו כיבוש, שיוצרים משהו כמו חוסר צדק, שיוצרים גבולות. והגורמים האלה נמצאים בכולנו. נמצאים בכולנו, הם בי. כמו שהם בחוץ, הם גם בפנים. גם אני מייצרת אותם. גם אני מייצרת כיבוש. בשפה של הדרמה מדברים עליהם כשלושה. ומי שיכול למצוא עוד שלא נכנסים לאף אחד מהקטגוריות, תספרו לי. והשלושה הם תאווה, שנאה ובורות. תאווה, שנאה ובורות. לפעמים הבורות גם מתורגמת כאשליה. אבל מדברים על הכוחות שמפעילים אותנו. מה שאנחנו רוצות ונאבקות להשיג, מה שאנחנו דוחות ובורחות ממנו, והבלבול שאנחנו חיות בו רוב הזמן, חוסר הראייה הבהירה. אז הגורמים האלה הם מה שהם מבינים את הדוקה, את הסבל הבסיסי של העולם, ויוצרים את הדברים שאני רוצה לשנות. אז זה נשמע מאוד ענק, גדול, מדכא ומייאש. אני רואה שאפילו שאמרתי את זה עם חיוך, זה לא משנה את דרגת הייאוש והדיכאון. זה עוזר. יש דרכים לשנות, יש דרכים לעשות משהו עם זה. אז קודם כל באמת העבודה עם עצמי, לראות את הדברים האלה בעצמי. ועם ההתבוננות ועם הבהירות, לא להזין. קודם כל לא להזין. יותר. זה עלה נורא יפה בדברים של ליבון היום. לא להילחם נגד הכיבוש על ידי מיליטריזם. ברמה קבוצתית, אבל גם ברמה האישית. לא לנסות, לנסות למצוא שלווה על זה, על ידי זה שאני אומרת לעצמי שאני לא שווה, כי אני לא עושה מדיטציה כמו שצריך. למשל. אז כל המקומות האלה, לא לחזק, לא להזין את הדפוסים האלה שקיימים. וכן להזין את מה שכן תומך. את היכולת לראות, את היכולת להסתכל, את המרחב שמאפשר לי שדה פעולה. את החמלה, את ההקשבה. את היציבות והאיזון. את הפתיחות וכולי וכולי וכולי. אפשר לשבת פה עד מחר בבוקר וכל אחת ואחד מאיתנו יוכלו לתרום עוד. ולפעול בעולם באותה דרך. שוב, כמו שנאמר היום בבוקר. זה דורש מאיתנו המון אומץ והמון אותנטיות והמון כנות. באמת להסתכל על מה אני עושה, על איך אני עושה, ובאהבה לשנות, לא בכוח, לא בעוד שנאה. וצניעות. אתה רומז לי משהו אחר? לפעמים ניסן הבן זוג שלי אומר לי שזה נורא מעצבן שאני כל הזמן מספרת על עצמי. אני משתדלת, אבל הרבה פעמים זה מה שקורה. זה הדוגמאות שהכי קל לי להביא. אז יש לי עוד המשך של הסיפור של המחסום שמתחבר לדבר האחרון הזה, של להזין גם את מה שטוב, את מה שאפשרי, את הפוטנציאל הזה שקיים בכולנו. נדמה לי שסיפרתי את זה כבר ללאו. אז בזמן הזה שעמדתי במחסום וחיכיתי לתשובה, שיגידו לי שאני יכולה להכנות אותו ליד השאר, אז עמדתי במרחק מטר וחצי בערך מהחיילות, ואז בא גם חייל, ודיברו ביניהם, ואני פשוט עמדתי שם. ובאיזשהו שלב הם אמרו לי, את יודעת, את יכולה ללכת לשבת באוטו, ואני אמרתי, לא, אני טוב לי לעמוד פה, אני רוצה להיות פה עד שאני אדע מה קורה. והמשכתי לעמוד, והחייל שהצטרף אליהם אמר לי, מה, שמעתי שאת הולכת לאמץ ילדה פלסטינאית, זה נכון? ולא ידעתי לגמרי למה הוא מתכוון, אם הוא מנסה להקנית אותי, אם הוא סתם ציני, אם הוא תמים, לא יודעת. אבל הייתי בספייס הזה של באמת ההסתכלות הפנימית והמקום הפנימי, ופשוט אמרתי לו את האמת. אמרתי לו, לא, אני לא באתי לאמץ ילדה פלסטינאית. אני באתי לקחת ילדה לטיפול כימותרפיה בבית חולים. אז הוא אמר לי, וואו, כל הכבוד. וזה לא היה ציני, זה בטוח. אז המרחבים האלה, באופן מאוד פשוט, זה לא דורש הרבה להיות פשוט כנה. לא להגיב מהמקום שחושד. מה, הוא צוחק עליי, הוא מנסה משהו, להגיד מהמקום, להגיד את האמת, הפשוטה. והתחושה שלי, אני לא יודעת, אין לי מושג מה קרה הלאה, אבל ברגעים האלה אני תמיד מרגישה שנוצר איזה מרחב שהוא אחר. אנחנו עדיין בתוך המחסום, הוא עדיין חייל, אבל נוצר שם מרחב אחר, אפילו אם זה לרגע. והמרחב הזה הוא יקר ערך. זה מתנה שיש לנו יכולת לתת אחת לשנייה. ולאנשים שלא נפגוש אף פעם יותר. יש לנו את ה... זה בנו. אני עדיין עם הרשימה של דברים שעוזרים לא להיסכם. אז עוד דבר שעלה לי היה הידיעה החווייתית שאני יכולה לעשות את זה. אני שהייתי כבר במצבים כאלה ואני יודעת שאני יכולה להיות במצב הזה ואני יכולה להישאר עם לב פתוח. שזה אפשרי. וזה משהו שבהתחלה מצריך אמון, זה יכול להיות אמון בעצמי, זה יכול להיות באמון באחרים ששמעתי עליהם, שאני יודעת עליהם, שראיתי אותם, שראיתי בהם את היכולת הזאת. ומהר מאוד זה הופך להיות יכולת חווייתית שלי, וזה משהו שאין לו תחליף. והחוויה שלי זה בתוך התאים של הגוף שלי. זה קיים, החוויה הזאת. שום דבר לא יכול לקחת אותה. והידיעה שאני יכולה לפעול באופן אפקטיבי עם הלב הפתוח הזה ועם הפגיעות הזאת, שזה אפשרי, גם זה אפשרי. ושאפשר לפעול בו זמנית גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. לפעמים אולי צריך בחירה, אבל רוב הזמן לא. זה בהרמוניה, אפשר גם וגם. גם להשיג את התוצאה שאני צריכה עכשיו, וגם לפעול בצורה שמזינה את התהליך לטווח ארוך. יש לכם עוד כוח? אוקיי. כי יש עוד סיפור, אני פשוט צריכה להזהיר אתכם. אז יש עוד סיפור שבשבילי ממחיש את מה שאני מדברת עליו, וחוויה מאוד חזקה שהייתה לי. שחר כבר שמעה אותו. ניסית שרק פעם אחת. אז הסיפור הזה קרה בבית האימהות באננדואן, בקהילה של המצורעים שאני נמצאת בה כל שנה. ונתאר קצת הדינמיקה. איך שדברים עובדים שם זה שכל האימהות, כל הנשים המבוגרות, שהבעלים שלהם לא איתם, או בגלל שהם נפטרו, או בגלל שנטשו אותם כשגילו את הצרת, חיות במין בית אימהות כזה, בין 8 נשים ל-20 נשים בחדר, ובכל חדר יש מישהי או שתי מישהיות, שהתפקיד שלהם זה לטפל, לעזור לאלה שכבר לא יכולות לעשות הכל לבד. ואנשים שזה התפקיד שלהם, זה הן ישנות שם, הן גרות שם, 24 שעות ביום, כל הימים בשנה, כל החיים שלהם. הם בעצמם חולות צרת, אבל לא, זה לא מדבק. כל מי שנמצא שם, זה מדבק, אבל כל מי שנמצא שם מטופל. זה לא מדבק. ולפעמים השחיקה והתנאים, כמו שאנחנו יכולות לתאר לעצמנו, נוצר שם הרבה קונפליקט. ולפני שנתיים, כשהגענו לריטריט, והגענו לבית האימהות, אז פתאום בין כל הנשים הזקנות הייתה בחורה צעירה בת 20 עם ארתרייטיס, דלקת פרקים, דלקת פרקים מאוד 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 אקוטית, והמשפחה שלה שמה אותה שם כי הם לא מצאו פתרון אחר, לא מצאו דרך, חשבו ששם היא תקבל את הטיפול הכי טוב. בחורה מקסימה ומדהימה, קוראים לה ג'וטי, משמעות של השם זה אור, והיא אור. ובשנתיים, בשתי הקבוצות שהיו איתנו שם, מאז שהיא שם, תמיד אנשים בקבוצה מאוד מתחברים אליה, ונמצאים איתה הרבה, ונותנים לה הרבה תשומת לב. וכשהגענו בפעם השנה, בדצמבר, אז היא הייתה נורא נורא רזה. אז התגובה הטבעית של האנשים בקבוצה, מעבר ללהיות איתה ולקחת אותה לטייל, זה היה גם להביא לה אוכל כל הזמן. זה היה ברור שמשהו שם בתזונה לא עובד. ואחרי שבוע בערך התחלנו להרגיש שמשהו בדינמיקה משתנה. שפתאום הנשים האחרות בסביבה היו מאוד מפרגנות לה, פתאום יש איזה חוסר סביעות רצון באוויר. משהו השתנה באווירה. ושמנו קצת יותר תשומת לב, וקלטנו שזה מסביב לזה. היא מקבלת תשומת לב, היא מקבלת צ'ופרים, אוכל שהן לא מקבלות, פירות וסמוסה, כל מיני דברים שבשבילנו הוא מאוד פשוט להביא, אבל להם אין. זה משנה את הדינמיקה. אז מה עושים? תכף נגיע לאופציה הזו. אז היו הרבה דברים לעשות, אבל אני רוצה לספר על מקרה אחד שקרה מסביב לזה, שהיה מאוד משמעותי. אחת הנשים שהתפקיד שלהם הוא לעזור לאחרות, קוראים לה בייבי, ואישה גדולה, בריאה, מלאת אנרגיה וגם מלאת שמחת חיים, מלאת נוכחות. ויום אחד אני עבדתי בחדר ושמעתי צעקות. מה שקורה שם הרבה, אבל הצעקות באו מהחדר של ג'וטי, ואני בדרך כלל שאני שומעת צעקות, לא משנה מאיפה, אני הולכת לבדוק מקום. אז הלכתי לראות, ובאמת כמה אנשים מהקבוצה הביאו אוכל לג'וטי, ובייבי עמדה שם בכניסה לחדר וצעקה. למה היא, מה איתי, מה איתה, למה זה? אנחנו יכולים לדמיין. וזה היה מאוד קשה לעמוד מול זה, כי היה שם המון כעס והמון זעם והמון תחושה של חוסר צדק ותוקפנות. אז באנו אני ועוד חברה בשם מריה, וקודם כל אמרנו לה, בואי נצא החוצה. אז זה לא היה מול, זה לא היה בנוכחות של ג'וטי. ובעדינות, ברוגע, אמרנו לה שוב ושוב, אבל את יודעת, היא גובעת, היא תמות. ויחד עם זה הקשבנו לה. לא כעסנו, לא אמרנו לה את לא בסדר, לא אמרנו לה את לא צודקת, לא אמרנו לה, אבל תסתכלי על עצמך כמה, כאילו את לא בסכנת גביעה. ונתנו את המרחב. ואחרי עוד כמה דקות של צעקות, היא התחילה לבכות. והבכי היה כמו הצעקות. הר געש. של בכי. ומה שנשאר זה היה היבוב הזה של למה היא ולא אני. שכולנו מכירות כל הזמן, המקום הזה בתוך כל אחת ואחד מאיתנו שצריך גם. שצריך גם. וחיבפנו אותה וליטפנו אותה ואמרנו לה בכל דרך שיכולנו גם את. אנחנו רואות אותך, אנחנו אוהבות אותך, גם את חלק מהתמונה. והבכי נגמר, ואז היא אמרה, אוקיי, אני הולכת לעשות לכם צ'אי. שזה היה הקטע שלה. ובמשך כל הימים שאחרי זה, כל היתר הריטריט, זה היה המחיר שמריה ואני היינו צריכות לשלם כדי שבייבי תרגיש נראית. היינו צריכות פעם ביום להפסיק את המסאז', להפסיק את הסירוק, לקרוא את עצמנו מהדודות וללכת לשתות את הצ'אי. שהיא עשתה לנו, שהיא נתנה לנו. וזה מה שהיה צריך שם כדי לשינוי לקרות. תשומת לב, חוסר שיפוטיות, הכלה, ופשוט לראות. וכשאני מספר את הסיפור הזה, אני תמיד מאוד חשוב לי להדגיש שזה בדיוק אותם תהליכים שאנחנו צריכות לעשות עם עצמנו, עם החלקים בנו, שאין להם מספיק, שצועקים, שכועסים, שעושים סצנות. כל החלקים שאני לא אוהבת בעצמי, הם בייבי שבדרכה הצבעונית והקולנית, אומרת, תראו אותי. רק רוצה תשומת לב. רק רוצה להרגיש נראית. זהו. וזו המורכבות של החיים ושלנו. זו המורכבות של החיים ושלנו. כל החלקים האלה ביחד, כל הבלגן הזה ביחד, כל ההתרחשויות האלה ביחד. אני חזקה ואני חלשה. אני נותנת ואני צריכה. אני צועקת, אבל בעצם אני בוכה. כמה זה קורה. אז החלה, המקום, מאפשר לנו להגיע לשורש ולתת תשובה במקום העמוק. ודרך אגב, באמת החלטנו להביא סמוסה וצ'אי לכל ה-200 ומשהו זקנים וזקנות, ועשינו, אמרנו לעשה טי פארטי, והרגענו והבאנו, וזה היה נורא מלחיץ ומטורף. וחלק מהחבר'ה מאוד סמכו, לרוב זה לא הזיז יותר מדי. מה שהיה הכי משמעותי, זה ששרנו ביחד. זה היה ששרנו ביחד. בני אדם, אנחנו מסתורים, אנחנו פשוט מסתורים אחד גדול, אבל יש לנו יכולת לגעת, למצוא את הנקודות האלה. הרבה פעמים כשאנחנו עושים את הדבר אולי כלכאורה לא נכון, אנחנו חושבים שמה שהם רוצים זה סמוסה וצ'אי, ומה שהם רוצים זה שנביא גיטרה ונזייף. אבל בסדר, ככה מצאנו, ושמחנו, ורקדנו. גם רקדנו שם. אז מה שחשוב לי גם בסיפור הזה, שעם בייבי מאוד קל היה לראות אותה כלא צודקת. כזאת שיש לה יותר. זאת שהיא בעמדת כוח. בעמדת כוח עצומה מול אנשים האחרות, אבל היא בעמדת חולשה עצומה מול כל השאר. היא לא שם כי היא רוצה להיות שם. אז המורכבות והלזכור שבתוך, גם ברע, הכי רע, זה לא כל מה שיש. יש שם ילד או ילדה, יש שם אמא או אבא, יש שם יכולת להרגיש כאב. יש שם יכולת לאהוב. דרך ההסתכלות הזאת, דרך ההיפתחות הזאת, נקראת בבודיזם בודיסטווה פרקטיס, דרכה של הבודיסטווה. וזה דרך, זה תרגול, זה דרך חיים, זה דרך התכוונות. זה דרך שאם אני צריכה להגיד עליה משפט אחד, היא לפתח את היכולת להיות נוכחת עם מה שיש. להיות נוכחת באופן מלא, לא באופן מנותק. ולפעול מתוך הנוכחות הזאת, לא מתוך תגובתיות, לא מתוך תגובת שרשרת, לא מתוך דפוסים. וצ'וגיאם טרונגפה, שהוא מורה טיבטי שהלך לעולמו, אמר על התרגול הזה, תרגול הבודיסטווה. הוא תיאר אותו. Instead of holding our own individual territory and defending it, we become open to the world that we are living in. במקום להגן על הטריטוריה שלי, אני נפתחת אל העולם שבו אני חי. It means we are willing to take on greater responsibility. Immense responsibility. זה אומר שאנחנו לוקחות אחריות, אחריות עצומה. When we feel small or helpless or alone on this path, remembering all those that have walked before us, all those that will walk after us, all those that are walking right now. כשאנחנו מרגישות לבד בדרך הזאת, כשאנחנו מרגישות קטנות, חסרות ישע, להזכיר לעצמנו את כל מי שהלך והלכה בדרך הזאת לפנינו, ושהולכת בדרך הזאת עכשיו. אנחנו בחדר מלא כזה כרגע דרך אגב. ומי שילך בדרך הזאת בעתיד. ובכל רגע נתון אנחנו הולכות בדרך הזאת יחד עם אין ספור אחרים ואחרות. אנחנו כאן בחדר הזה היום כי אנחנו בודיסטוות, לא נעים לי להגיד לכם. מי שמרגיש או מרגישה שהתואר הזה הוא כבד עליכם, וצריך להיות הדלאי למה כדי... של הבודיסטווה, של העניין שלה או שלו זה להביא לסיום הסבל בתוכי ובעולם. מי שזה מרגיש גדול וכבד, אז אני שמחה להגיד שיש גם תואר משנה שקוראים לו הבייבי בודיסטווה, וגם ראשי תיבות חמודים, ביבי. ואני גאה להשתייך למועדון הזה. וזה מאוד עוזר לזכור. בייבי בודיסטווה. בייבי בודיסטווה. צעדים של תינוק או תינוקת. אז אנחנו כאן כי יש לנו את הרצון העמוק להגיב לסבל, להביא ריפוי, להביא שינוי, ולחיות לא רק מהאני הנפרד והמוגבל, אלא לחיות מתוך החיבור ואל תוך החיבור אל הכל ואל כולם. אז הבחירה בדרך הזאת שאני החלטתי בשבילכם שכבר עשיתם, אין לכם ברירה, היא בחירה שבוחרת במורכבות וגם בעומק. והיא דורשת מאיתנו יציבות ורוך. יש ביטוי שאני מאוד אוהבת, Unshakable tenderness. Unshakable tenderness. שטנדרנס אין בדיוק תרגום, אבל זה הרכות הזאת שכואבת, היא כל כך רגישה שהיא בקלות כואבת, וזה נמצא כאן בפנים. והשיווי משקל הזה של היציבות, של משהו ש is unshakable, גם כשכל העולם סוער, גם כשכל העולם גואש, גם כשכל העולם מלא סבל בכל מקום. יציבות ונינוחות, יציבות ופתיחות. ומגע עם הרכות הזאת, הרגישות הזאת שזה תוכנו. ומאוד קל, כשאני חושבת על הדרך הזאת, להרגיש שאני לא מספיק טובה. כמו שאמרתי, אני צריכה להיות לדלאי למה, או גנדי, או מדר טריזה, וכמו שאמרתי, אני לא, אני רק צריכה להיות ביבי. אני יודעת. זה נהדר. אני לא חשבתי על זה לפני שאמרתי את זה. כל מה שאני צריכה להיות, זה להיות מי שאני. כמו שאני. עם הנכונות להביא אותי כמו שאני, למפגש. עם החיים, עם הסבל. כל אחד ואחת מאיתנו עם הייחוד שלנו, שבנו. והכל. להביא אותי כמו שאני, אל המפגש. מתוך הידיעה שהמפגש הזה הוא התהליך והתוצאה. שהתרגול הזה הוא העשייה, והעשייה היא התרגול, אין הפרדה. שני חלקים של אותו שלם. וכשנאבקתי עם השיחה הזאת היום, וממש נאבקתי איתה, אני שמחה שהיא הסתיימה, אז נייתן אמר לי באיזשהו שלב, can I say just one thing? ראה אותי בצד השני של החדר ככה. אז אמרתי לו בטח, כי בדרך כלל הוא אומר דברים ששווה להקשיב להם. אז הוא אמר, just remember, it doesn't need to be good. It just needs to be useful. אותו דבר, בכל מה שאנחנו עושים ועושות. לא צריך להיות האידיאל, לא צריך להיות הדלאי למה. היה נחמד להיות הדלאי למה, אבל לא צריך. צריך רק לעשות מה שאנחנו יכולות לעשות כדי להועיל. כדי לתרום. מה התחושה שלך?
שאם די בזעקה, אני כך חי, אפשר תקשר, כמו אין, אבל יש אנשים שחוויתי שזה באמת חכה לישור.
כן. בחוויה שלי יש מפגשים שבאמת כל מה שאפשר זה לנשום. הרבה פעמים בשביל עצמי, כדי שאני אוכל להיות שם. ולפעמים גם בשביל האחר או האחרת. ולא לאבד את ההתכוונות הזאת. שמתישהו זה יתאפשר. מתישהו זה יתאפשר. כמו שהכל משתנה, כמו שהכל זורם. זה כמו ש... לפעמים כשישראלים מגיעים איתנו בפעם הראשונה לכפר פלסטיני, החוויה, החשש, היא מאוד אמיתית. הם צריכים להתמודד עם תחושת סכנה עצומה, עם פחד עצום. אבל משהו במפגש הוא אחר. ואני אומרת ישראלים, אני כוללת את עצמי, עד שהתחלתי ללכת, כל מה שהיה לי זה רעיון. אז אותו דבר, כי אני חושבת על המפגש הזה עם הנער גבוהות, מאוד יכול להיות שבנסיבות אחרות, זה היה אחרת. אני זוכרת שמישהו סיפר לי שיש לו מפגשים נהדרים עם מתנחלים כשהוא תופס טרמפים והם עוצרים. אז אולי בהתחלה לא על המקום הזה, ואולי זה ייקח עוד 10 שנים שהוא יהיה יותר מבוגר. יש כאן המון המון סימני שאלה. אני חושבת שהרבה מזה זה באמת ה... אסי, אתה כל פעם מזכיר לי דברים נהדרים. זה גם באמת העניין שהוא נורא חשוב בתרגול הזה של הידיעה שאנחנו כאן לטווח הארוך. החיים האלה לא התחילו כשאני נולדתי. אני לא מדברת על גלגול נשמות. העולם, החיים הם כחיים, לא התחילו כשאני נולדתי, הם גם לא הסתיימו כשאני אמות. ומה שאני יכולה לעשות זה לזרוע זרעים. והזרעים בדרך הזאת של הבודיסטווה הם באמת שני סוגים. זה הסוג של הלא, אפשר להגיד, להפסיק להניע את הגלגל, לא להזין את הגלגל של התאווה, השנאה והברות. ולעשות מה שאני יכולה להזין את הגלגל, וזה זרעים. אין לי שליטה על איך הם יצמחו, על איפה הם יפלו, על מה יקרה. זה לא התשובה הכי כיפית בעולם, אבל זה the best I can do.
אני רוצה לשאול.
כן, טוב, אז נעשה זמן לשאלות. בואו רק ניקח, לפני השאלות, בואו רק ניקח רגע. לשתוק. להרגיש, להיות, ואז יהיה זמן לשאול.
שאלה, ולאורך כל הסיפור, הרהרתי במשהו. את תיארת סצנה כזאת של מתחים, נערי הגבעות ומסיק הזיתים, וזה, אני מבינה, עונתי. זה כל עונה חוזר על עצמו. אני אומרת, האם אי אפשר להקים צוות גישור לפני? שהסצנה הזו מתחילה וכל המתחים וזה עושה ככה והוא אומר לו ככה, אי אפשר לעשות צוות קישור אולי מפלסטיני וישראלי? ואני יכולה לספר לך, אני הייתי בקבוצה של שנקראת פצועים חוצי גבולות. היא מורכבת מנכי צה"ל ובוגרי כלא ישראלי, 20 שנה בכלא, פלסטינים, 14 שנים. וגם בסיטואציות ניסו גם לעשות גישור. לפעמים זה במתחים, בבית עומר, בקומות ככה. אבל אני אומרת, הסצנה הזאת שחזרת על עצמה, אי אפשר למנוע אותה באיזה דרך, אולי לדבר עם הרבנים שמכשירים את הנוער הזה, מכניסים בו מוטיבציה לזה.
הרחב משם, או... גם להגיד לו לא לעשות עוול לפרנסה של אנשים פשוטים.
זה תנועת לב מאוד מאוד מרגשת ויפה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים עכשיו, כי זה לא מרגיש לי רלוונטי לכאן ועכשיו, אבל אני רוצה להגיד כאילו אינשאלה, ומהפה שלך לאלוהים.
אני מוכנה לעזור שאני מדברת גם בערבית.
תודה.
אם יש רעיון כזה.
כן, חשבי.
מקרה שהיה לו גם מצורעים, אבל נשאר לי משהו מאוד עמוק שלא מסתדר לי מבחינת התהליך הרגשי שעבר. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים שצריך לזה ביטוי לרגשות, להתחבר אליהם לבכי, לצחוק וכו', וכאן הכעס איפשהו נדחק. זאת אומרת, כשאת שמה את הדר, אני לא יודע אם זה את, אבל איפשהו זה מדחיק את הצורך לתת פורקן לכעס. כדי למנוע סבל, כדי להיות בהיר, כדי לפתור בעיה, אבל אז הכעס עלול לצאת במקום אחר. אז איך בדיוק מתמודדים עם הסיטואציה הזאת? יכול להיות שזה בכלל הילדים בבית, אני לא יודע, אני יכול למצוא וכולי. זאת אומרת, צריך לתת מקום גם לצורך הזה. עושים את זה.
שאלה מצוינת,
ותזכור את
תורה.
אני חושבת
אז בחוויה שלי, הכעס כאן לא דובר בהדחקה, וזה משהו שאנחנו אולי לא נגענו בו הרבה, אבל באמת היכולת להכיל את הכעס ולתת לו ביטוי, בלי שזה חייב לצאת החוצה. כלפי מישהו שבאותה סיטואציה לא מסוגל לעשות עם זה שום דבר, חוץ מלזרוק את זה חזרה. עליי, או על הפלסטינאים, או על החיילים, או על החברים שלו. אז זה ההבדל, וזה כמובן שזה לא תמיד אפשרי. בהכלה, בתחושה, לא בהדחקה, אם יש משהו כמו כעס, אז יש אפשרות, אני יכולה לבטא אותו על ידי זה שאני צועקת עליך, נגיד אם אתה הרגזת אותו. אני יכולה לבטא אותו בזה שאני מדברת איתך על זה בזמן שגם אתה וגם אני יכולים לתקשר. זה חשוב.
עוד 10 שנים.
במקרה הספציפי הזה מאוד יכול להיות, כן. כן, כן. ואני יכולה לפתח בעצמי יכולות להכיל את הכעס ולהתמיר את הכעס. בלי שאני צריכה לירוק אותו, להקיא אותו, להטיח אותו, להפיל אותו. מישהו אחר. מה? אף אחד לא תמיד מצליח. בוא נצא מהנקודת מוצא הזו. אבל זה... כן, והראייה של זה החיבור לכאב שזה גורם לי ולאחרים, זאת נקודת המוצא שלי. שם, משם אני מתחילה. ולשם אני גם, כאילו, חוזרת לנקודת התחלה הזאת כל הזמן. זה התרגול שלנו בכל מה שאנחנו עושים. גם במדיטציה, גם זה אותו דבר. אני חוזרת לנקודת ההתחלה. ואני מפתחת את היכולת הזאת. עכשיו, יש הרבה דרכים, כמו שגם ככה קצת עלו היום בבוקר. אני יכולה לעשות עבודת גוף, אני יכולה לדבר עם מישהו אחר ולהביע את הכעס, לא ככעס גולמי, אלא כמה שמעורר בי עכשיו. הרבה פעמים הנקודה היא, זה אם אני יכולה לעצור לפני שיש כאן את המסך הזה, ולפעמים אני צריכה פשוט לקחת, כמו שאני אומרת, בסיטואציה הזאת, לקחת מרחק. בסיטואציה ההיא. לקחת מרחק. עכשיו שוב, לא תמיד יש לי את הבחירה הזאת, ואז לפעמים אני גם טועה, וגם מזיקה, וגם נופלת. אז מה אני עושה אז? אני לוקחת את זה כעוד צעד של ללמוד ללכת, כי אני בייבי בודיסטווה. ובייבי בודיסטווה לא ייפול, אני לא אלמד, אם אני לא ייפול, אני לא אלמד ללכת. זה חלק מהתהליך. וואו, רגע, אני רק רואה המון ידיים. בואו נספור ונגביל את זה. איבון תומר, שמרי ועילה. וואו, וואו, וואו. אוקיי. טוב, אני רק רוצה, טוב, אז נשאר עם כל מי שהצביע עכשיו, נראה עד כמה, עד לאן אנחנו, עד לאן אני מגיעה. נראה לי שכן, לא בטוח שיש לי שכל, אבל נראה. אוקיי, איבון, נתחיל ממך ונלך בתיבון.
אם אנחנו מאוד חוקר על התרגיל של איבון נפש, יש מה שנקרא אחיזת אצבעות, כל אצבע קשורה לאיבר אחר שגור, וכל אצבע יוצרת איזון רגשי, יוצרת איזון רגשי לא כדי להדחיק, אלא כדי להיות מאוזנים ולהגיב מתוך איזון. וזה ידע שאנחנו יודעים, אז אני אצפוץ ישר לכעס, מה אנחנו עושים כשאנחנו כועסים? כן, כלומר זה ידע שאנחנו יודעים, רק אנחנו לא אינטואיטיבית וזה בדיוק. אז היום זה ככה, בזמני שהייתי ילדה זה היה ככה. פשוט לאחוז בזה, לאחוז באצבע הזאת, לא לחנוק אותה. כלומר, לכל אצבע, אני רצינית, אני לא מחייכת. זה למדתי כן, לא לחנוק אותה, ואחרי 2-3 דקות אפשר להרגיש גם, כשיש איזו תחושה של איזון, אפשר גם להרגיש פעימות באצבע. זה, בקיצור, זה לכאב רגשי, זה יכול להיות גם לכאב פיזי, כאב רגשי. עכשיו אני מראה לכם את הידע. זה כשאנחנו מפחידים, אז זה כשאנחנו פוחדים. בסדר, אבל כשאנחנו מפחידים, אנחנו משתמשים באצבע הזו, אז אנחנו פוחדים. כעס.
תעשו לי רגע
להתערב. חרדה, וכשאנחנו מרגישים מאוד קטנים.
אני חושבת שזה לא במקרה שאקטיביסטים כמוני הולכים למה אנחנו יודעים ומה אנחנו רוצים לעשות. אני רוצה להזכיר שיש שנייה, יש איזה הרף, שככל שאנחנו מוצאים אותו יותר, הוא עומד לרשותנו יותר. וזו שאלה למה אני אתן את האוטוריטה באותו רגע. ועצם השאלה, מה אני אעשה עם הכעס, נותנת לטעמי לכעס יותר מדי אוטוריטה. כי לא רק כעס יש, וכמו שכל כך כל כך בלט בסיפור עצמו, וגם כשאנחנו יודעים שאנחנו כועסים, אני לפחות יודעת, אני בכל סיטואציה, גם אם אני כועסת על השכן, גם אם אני כועסת על כל אחד, יש משהו שאנחנו כן יכולים לשאול את עצמנו למה ניתן את האוטוריטה עכשיו. בוא לא ניתן אותו לכעס. רק בגלל שהוא מופע כל כך דרמטי בגוף או ברגש. יש לנו עוד. זאת הערה קטנה. ודבר אחר שאני רוצה להזכיר, שזה גם קורה בלי שאנחנו עושים כלי מסוים. אני זוכרת שאני עמדתי פנים מול פנים עם איש שאני ממש יכולה להגיד הרגע שהיה עולה לי זה תאוב ושנאה. זו הייתה התחושה. ואני לא יודעת מה קרה. לא עשיתי כלום. לא עשיתי כלום. אבל קרה פעם שהוא עמד מולי, ורק אחרי שנגמרה האינטראקציה, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שלא הרגשתי שום דבר מזה עכשיו?
אז אני רוצה להמשיך, ובאמת, אם אפשר, בגלל שבאמת אין לנו הרבה זמן, אז יותר שאלות מאשר משהו אחר. כן.
בתיאוריה לפחות, פועלים בעולם כבייבי בוזה איסטקווה ובאים עם כל החמלה, ואנחנו פועלים מול כוחות, ואנחנו מתנהלים בעולם שמנוהל על ידי אנשים שחמלה הזאת לא מעניינת אותם, ויותר משלא מעניינת אותם, ברגע שהם מריחים חמלה כזו, זה כמו כבישים שמריחים דם, הם רואים אותה כחולשה, ו... זה גם הפך להיות סוג של שיח של התרבות הזאת, של... אני מגיע לשאלה מיד, של התזרום, וזה משמש הרבה פעמים כמניפולציה, של תישאר רדום ותישאר מחוייך, כדי שאני אוכל להמשיך ולעשות מה שאני רוצה, ולפעמים יש את הדחף הזה, להבהיר, ולפעמים הדחף הזה הוא דחף שהוא משחית, להגיד, אם חשבתם לרגע אחד שאתם עובדים עליי, אז לא, אני יודע בדיוק מה אתם עושים, ואני לא. לא מצאתי את הדרך לעשות את זה בצורה שהיא לא כוחנית. לא
אולי בצורת עקיפה?
זה שוב המקומות, אני חושבת, של הדיוק, שמאוד מאוד חשובים. כאילו להיות, להיות מישהו עם חמלה או להיות בודיסטווה, זה לא אומר שאני...
רכיחה.
אני במקרה כן, אבל זה לא חייב להיות. זה לא אומר שאין לי אסרטיביות, זה לא אומר, כמו שאמרתי, זה לא אומר שאין לי ביקורת. אבל אני, ההסתכלות שלי היא כל הזמן דו-כיוונית. זה הדבר החשוב. היא דו-כיוונית, והיא לוקחת את הפרספקטיבה הרחבה ביותר. והשאלה של כוח, היא מאוד מאוד מעניינת. השיחה הזאת הייתה אמורה, בשנה שעברה נתתי שיחה שנקראה בודיסאטווה פאוור, ובמקור חשבתי גם השנה לדבר על זה, על מה זה כוח בעצם, איפה יש באמת כוח, באמת פאוור. וכשהיום גם לפני שדיברתי, חשבתי על זה, וחשבתי באמת מי האנשים שאני מרגישה בעולם כיום שבאמת יש להם כוח. באמת יש להם כוח. וזה לא המולטינשיונלס, וזה לא התאגידים, וזה לא ביבי נתניהו בטח. בשבילי זה מישהו כמו הדלאי לאמה, שהחיים נותנים לו פליטות כל הזמן. הייתה לי תזכות לפגוש אנשים כאלה, כי אני מרגישה ואני חושבת שלכולנו יש מגע איתם, הם לא חייבים להיות מישהו מפורסם. וזה החוויה, זה הכוח, זה האמון, שזו שאלה לשאול, זאת אומרת, זו התשובה שלי, זה לא בכך התשובה שלך, אבל זו שאלה לשאול את עצמי באמת מה זה כוח. ובאמת לאיזה טווח של זמן, לאיזה טווח של זמן אני מדברת גם. גם, ומה באמת משפיע, מה באמת השפיע עליי בחיים שלי, זה הכל שאלות שמאוד מאוד משמעותיות. מה השפיע, מי השפיע? מה זה היה? זה היה מי שהיה מוקשה? או מי שהייתה לו יד פתוחה? זה שאלות. מאוד 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 מהותיות. האיש הכי חזק שאני פגשתי בעצמי בחיים שלי היה בבא אמטה, המייסד של קהילת הננדואן. והוא היה מישהו שהמוטיבציה שלו לפעולה, ופעולה זה פעולה של... 60 שנה, הייתה מפגש שלו עם הפחד של עצמו. הוא נתקל בלילה, בגשם, בחולה צרעת, בסוף שנות ה-40, כשלא היה טיפול למחלה הזאת בכלל. הוא כל כך נבהל שהוא ברח, והוא רץ הביתה, והוא התחבא. והוא כל הלילה לא יכל לישון, כי הפחד הזה לא נתן לו מנוח. וזה היה פחד אמיתי, היו לו אישה ושני ילדים בני פחות משנתיים, והסכנה להידבק הייתה ממשית, ולא היה טיפול, ואף אחד לא ידע כלום. זה לא פחד דמיוני. והוא היה אומר, עד סוף חייו הוא נחשב לקדוש ולאיש חסר פחד. והוא היה אומר, כאילו, הוא אמר לי את זה באופן אישי, הוא היה אומר, מה זה השטויות האלה? לא קדוש, ולא איש בלי פחד, כאילו, זה הפחד זה מה שהוביל אותי למקום הזה. והוא היה אומר את זה כשהוא יושב בתוך הקהילה הזאת של 5,000 איש, שנראית כמו גן פורח, המקום הכי נקי בהודו, שהוא הקים מכלום. זה מישהו היה. אז בשבילי זה כוח, וזה באמת, זה השאלות שצריך לשאול את עצמנו. זה הפירוש שלי, זה החוויה שלי. מה החוויה שלך? ולאן אתה מתכוון? שמרי.
אני רציתי לחדד את השאלה שנשאלה קודם, משהו שמעסיק אותי, שאלה שנשאלת את עצמי גם, והיא איפה עובר הפער בין הדחקה לבין עיבוד של כעס. ספציפית, אנחנו מדברים על בודהיזם, אז איזה סוג של תשובות יש לבודהיזם לגבי זה. זאת אומרת, מה זה אומר? כי מצד אחד, אני חושב שזה ברור שצריכה להיות הכרה בכלל, אבל מצד שני, מה זה אומר להכיר בו ולא לפעול על סמך הכעס, ומצד שני לא להדחיק, כי אני חושב, בעיניי, כשמדחיקים את הכעס, אז זה יוצא במקומות אחרים.
שוב, באמת העניין של החקירה, וזה כאילו מאוד היכרות. שאמרתי בהתחלה של להרגיש איפה אני נמצאת, איפה זה בגוף, איפה זה בלב, איפה זה במיינד, ולבדוק אם אפשר מה, איפה אני נמצאת ואיזה יכולות יש לי עכשיו, ומה זה הכעס הספציפי, מה זה בדיוק הכעס שעכשיו אני חווה. זה מאוד מאוד חשוב, אם זה זעם, אם זה תרעומת, אם זה, ולפעמים לכעס יש המון מטען, גם לרגשות אחרים. לכעס יש המון המון מטען, אז אפשר להרגיש גם אם יש מטען ואיפה המטען נמצא עכשיו. זה גם אינדיקטור מאוד טוב. המטען יושב כאן, כמו משהו שחוסם אותי וסוגר אותי כדי שאני לא אתן לזה להתפרק. המטען יושב על רני, כי היא אמרה משהו שמעצבן אותי, אז כאילו כל הבעיה שם. איפה זה יושב ומה אני עושה עם זה. את רוצה להיכנס? יש לך משהו להגיד? את מוזמנת אם את רוצה, אבל ובאמת החקירה בתוכי של המקום הזה של באמת של הדחקה, כי בין הדחקה להכאה, איזה עוד אפשרויות יש? בין לקחת את כל המטען על עצמי, לשים את המשקולת לגמרי כאן, ולזרוק את המשקולת לגמרי החוצה, איזה עוד אפשרויות יש, ומה, מילה שמשתמשים בה הרבה, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד עוזרת, זה skillfulness. מה ה-skillful means עכשיו להתמודד עם זה? וזה לא אומר, כי אין כאן אמירה של אל תביאו כעס, אף פעם. אבל איך? מתי? עם מי? באיזה אופן? וזה חקירה, אין תשובות, זאת אחד הדברים המתסכלים בי, וגם בבודה, דרך אגב, זה שאין, כאילו יש תשובות, אבל אין תשובות קלות, אין מתכונים, אין תעשו אחד ועוד אחד ותקבלו שתיים. זה משהו שצריך להפנים, לעבוד, להפוך אותו לשלי, ולבדוק. מה קורה לי כשאני כועס וכשאני מביע את הכעס? האם באמת כשאני מפילה את הכעס על מישהו אחר, האם אני לא משלם את מחיר? זה גם שאלה. אני, לא הוא או היא, אני.
ברור, השאלה אבל כאילו, אוקיי, זה ברור שזה לא נכון. זה נכון. באיזה מקום, אז מה זה, מה זה לא ולא? מה זה המקום הזה שהוא לא... ומה קורה? אם אתה אומר, בסדר, לפעמים צריך להביא את כעס באופן, בסקילפונס, אבל במקומות שבהם אתה אומר, אני לא מביא את כעס בסקילפונס. אז מה לבודיזם יש להציע? חלופה לזה. לכעס כשאת עולה על האוטובוס ולא ביטלת את הכעס, כי זה כאילו, רק עוד 10 שנים לא יכול להיות להבין. מה קורה עם הכעס? אתה בתוך החבוק שלך ו...
שרעדה,
כן.
שרעדה.
במקרה הספציפי הזה, בדוגמה הספציפית הזאת, לא הייתי אומרת שלא ביטאתי, כאילו שלא איבדתי, זה ככה, זה מאוד, וכאן יש מקום מאוד של דקויות, זה שבאמת העבודה פנימה, ההסתכלות פנימה, העבודה עם עצמי, יש לה, יש שם ביטוי, זה לא הדחקה, זה לא הדחקה. גם כשאני, ויש בה המון המון כוח והמון תחושה של שחרור. כי אני גם, כמו רני, אין לי טמפרמנט קל. רציתי גם להגיד את זה. אני מאוד ריאקטיבית, אני מאוד תגובתית. אני, כל החיים שלי הייתי רבה עם כולם. המשפחה שלי פחדה ממני. עדיין הם קצת. הם היו קוראים לי הקוצנית. אז זה הטמפרמנט שלי. וזה לא אומר ש... שאני מתאמצת להיות משהו שאני לא. יש לי חבר שאני מלמדת, לימדתי אותו לפעמים בהודו, שתמיד היה אומר שחלק גדול מהחיים שלנו, במקום להיות ככה, אנחנו מנסים להיות משהו כזה, או כזה, או כזה. אנחנו מתאמצים להיות משהו שאנחנו לא. זה בדיוק הפוך מזה. זה אוקיי, זה מי שאני. אני מופעלת. אני תגובתית. אוקיי, אז עכשיו מה אני עושה עם זה? איך אני מוצא דרכים לעבוד? וזה באמת חיפוש, מה עובד בשבילי. ומאוד מאוד הייתי אומרת, דרך הגוף, דרך נוכחות בגוף, זה מקרקע, זה מאגן, זה מרחיב את היכולת שלי להיות עם דברים, זה מרחיב את יכולת התגובה שלי. זה לא הכל קורה כאן בשנייה. אבל זה משהו שלוקח תרגול וזמן. וזה חקירה, בין ההדחקה להקעה, זה מרחב החקירה שלנו. וזה מרחב החקירה. אז אין תשובה, לא קיבלת תשובה כאן. אבל משהו. הייתה פה עוד שאלה, אני זוכרת. הייתה עילה קודם, נכון?
שכעס בעיניי לא תמיד, אבל לפעמים הוא כוח יצירתי וחי ורבוי. ושני, שאמרת שמה שאני יכולה לעשות בחיים הזה זה לזרוע זרעים, אפשר גם לקטוף את הפירות שאנשים, זרעים שאנשים אחרים גזרו בארגף.
רגש הוא תגובה לרגש, שאני נפגעת, אז אני כועסת, אני שחסרת אונים, אני מתסכלת, אז כעס הוא תגובה למשהו שעובר עליי, אז זה כאילו להסתכל על תגובה למה, ולהתמודד עם זה, ולא עם כעס.
מה ש... שכחתי איך קוראים לך? חני. שאמרת משהו על אם אתה תדחיק אותו באותו רגע, אז יכול להיות שיצא לאנשים שאתה אוהב. אז למדתי שלפעמים עדיף להוציא את הכעסים שלך על אנשים שאתה אוהב דווקא, כי שם יש את מי שיצליח להכיל אותך. ויכול להיות שאם אתה התמוצא את הכעס שלך על הנערים האלה, אז כאילו זה היה פשוט מתפתח משהו שהוא לא מועיל. כן, אם יש לך קשר, כאילו קשר מתמשך עם מישהו, אז כאילו אז משהו
רגע, בואו ניתן לדנה לסיים את מה שהיא אמרה.
לא, סתם, אם כאילו למי שאתה כועס עליו אין רצון בכלל לנהל איזשהו שיח, אז מה יצא מזה?
זה מחזיר אותנו, אנחנו מסיימים, זה מחזיר אותנו באמת גם למורכבות וגם לזה שלאותה מילה יש המון המון משמעויות. כעס זה המון המון דברים, וכל סוג, כל סיטואציה, כל מקום מבקשים מאיתנו משהו אחר גם לפעמים. אז באמת הרגישות הזאת והנכונות לחקור ולהסתכל איך אני מגיבה, מה אני עושה, איך אני עושה, ולהישאר עם השאלות. זה מה שהבודה הכי אמר, להישאר עם השאלות. אז בואו ניקח רק שתי דקות ככה לשהות עם זה בשקט. לתת לה גם עכשיו להרגיש מה קורה בגוף, להרגיש מה קורה בלב, להרגיש מה קורה במים, לתת לחוויה שלנו מקום ולפגוש אותה כמו שהיא. ולנשום. שהחקירה והקשבה פנימה והחוצה המשיכו להיות חלק מכל אחת מאיתנו. ושהשאלות שעולות בנו ידהדו ויזינו את הלבבות של כל היצורים באשרים.